אדם חייב לעבוד בעצמו. עכשיו הוא צריך, הוא לא יכול לעבוד בלי שהוא ילמד את הדרכים. ויותר מזה, בדרך כלל אדם לא יכול להצליח בעבודת הרגשות בלי רב שהוא מתייעץ איתו. אחד הנושאים שצריך לקבל את הדרכת חז"ל, עשה לך רב, הוא בנושא הזה. כי אם האדם אין לו רב, קודם כל הוא לא אובייקטיבי לגבי עצמו. הוא משלה את עצמו. הוא מלמד על עצמו זכות יותר מדי. הוא אומר, אני בסדר, לא נורא, אני עושה ככה, זה בסדר, נסתדר עם זה, או יש לי זמן, או טוב, זאת הדרך שלי. ובאמת הוא לא בסדר. והוא משלה את עצמו. ולפעמים אדם יודע שהוא לא בסדר, אבל הוא לא יודע מה דרך התיקון, כי הוא לא רואה. יש ביטוי מעניין מאוד בחז"ל. חז"ל מספרים על שני המוראים, אחד מהם חלה, בא אליו חברו ואמר לו, תן לי יד, אני רוצה אותך מהמיטה. בנס, ריפא אותו במקום. טוב, אחר כך המורה הזה שריפא את חברו חלה בעצמו. ובא אליו המורה אחר וריפא אותו. אומרים חז"ל, רגע, אם הוא ריפא את החבר שלו, הוא לא יכול לרפא את עצמו? עונה הגמרא, לא. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אם אדם נמצא בכלא, הוא לא יכול להוציא את עצמו. רק מי שבחוץ יכול להוציא את מי שבפנים. כך, גם אדם שרוצה לתקן את אישיותו, אדם שרוצה לבנות את רגשותיו, צריך אדם אובייקטיבי מבחוץ, אדם שלמד את הדברים האלה, אדם שהוא תלמיד חכם שבקי בדברים האלה, והוא צריך להיות בקשר איתו. ואחרת, הוא בדיוק במצב של חבוש שנמצא בבית האסורים, שאומרים חז"ל שהוא לא יכול להוציא את עצמו. את העבודה שוב, את העבודה המעשית הוא יצטרך לעשות. אבל הוא לא יכול לעמוד על הרגליים שלו לבד. הוא יעמוד על הרגליים שלו תוך התייעצות, תוך הסתמכות על אדם גדול יותר. זה חלק מהנושא של עשה לך רב. דיברנו על זה בעבר, בשנים הקודמות, כמה פעמים בשיעורים. זה עכשיו לא הנושא. אנחנו עדיין עוסקים בעבודת הרגש. אז דיברנו שבוע שעבר על דרכים יסודיות לפתח את הרגש, לבנות את הרגשות. יש רגשות רגילים, אנושיים, יש רגשות של קדושה, של קיום מצוות. דיברנו גם על זה וגם על זה. עכשיו, עניין נוסף בנושא הזה. אנחנו אוכלים. כולנו. יש פה מישהו שלא אוכל? כולנו אוכלים. אוכל זה דבר הכרחי. אבל לא רק שהאוכל הוא דבר הכרחי, אלא האוכל צריך להיות טעים. אם אדם יאכל כל הזמן אוכל לא טעים, תהיה לו בעיה. אומרים אפילו שמערכת העיכול לא פועלת בצורה טובה כשהאוכל לא טעים. צריך לאכול אוכל טעים. טוב, ברוך השם, יש הרבה אוכל טעים בעולם. אתם אוכלים פה, אני אוכל בבית, אשתי עושה לי אוכל טעים. הכל טוב ויפה. לפעמים אשתי שואלת אותי, מה יותר טעים לי? אולי אני רוצה עוד משהו? אולי כדאי לטבל את הדברים בצורה אחרת? לא. מותר להתעניין ולברר ולדאוג שהאוכל יהיה טעים. זה חלק מהאדם, גם כן עניין של רגש. אבל תארו לעצמכם, יש בן אדם שבא לאכול, טועם קצת, אוכל לא טעים לו, מפסיק לאכול. כך בבוקר, בצהריים מגיע עוד פעם, אוכל לא טעים, לא אוכל. בערב עוד פעם, אוכל לא טעים, לא אוכל. ככה נמשך יום אחרי יום, הוא לא אוכל. מה הייתם אומרים על אדם כזה? משהו לא בסדר. למה לא בסדר? הוא, לא, הוא צודק לכאורה, האוכל לא טעים, אז הוא לא אוכל. רגע, אתה רוצה להיות חולה? אתה רוצה להתעלף מרעב? נכון, האוכל לא טעים, אבל מה יותר חשוב? לאכול משהו? או לא לאכול כדי שיהיה לך אוכל שהוא דווקא טעים? מה עדיף? האוכל עצמו, בלי קשר לטעם, הוא בונה את הגוף של האדם. הוא מחזיק את האדם בחיים. האוכל, אפילו הלא טעים, יותר חשוב מהעניין הזה של חוש הטעם, של הגשת הטעימות של האדם. מסכימים? מישהו לא מסכים לזה? לא רואה התנגדות? אז נמשיך. רגע. ברוך אתה, אדוני אלינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה. כן, אז אנחנו רואים כאן דוגמה של סולם עדיפויות. אנחנו כולנו מסכימים שהאוכל הוא דבר חשוב. ואנחנו כולנו מסכימים שהטעם של האוכל הוא דבר שבסדר, דבר נורמלי שבן אדם צריך לדאוג לטעם. אבל יש הבדל בסדרי החשיבות בין שני הדברים האלה. אם האדם מוותר על אוכל בכלל, לא אוכל, כדי שיהיה לו דווקא אוכל טעים, הוא טיפש. לא רק שהוא טיפש, הוא מזיק לעצמו, ובסוף, תוך זמן מאוד קצר, הוא יגיש את זה, הוא יגיש חולשה, הוא יגיש לא בריא. יש היום דברים יותר משוכללים, יש היום אפשרויות שבן אדם יאכל כל כך הרבה אוכל שטעים לו, שבסוף הוא לא יאכל באמת אוכל בריא. זה מה שנקרא בלעז ג'אנק פוד, כן? אוכל זבל. מה זה אומר? נותנים לבן אדם ממתקים, מלא סוכר, ועם כל מיני מרכיבים לא בריאים, והוא מתמלא בדברים האלה. כן? וכל הדברים האלה סותמים לו את התיאבון. ויש אנשים שבאמת מגיעים לבעיות חמורות מבחינה בריאותית, כי הם כל הזמן אוכלים אוכל כזה, כל הזמן הולכים, זה במיוחד קורה לילדים, אבל זה קורה ילדים, לפחות שומרים עליהם הרבה פעמים ההורים. יש אנשים מבוגרים שנכנסים להרגל כזה, וזה ממש מזיק להם. וזה דבר חמור מאוד. האדם הולך אחרי הטעם ומזיק לעצמו בדברים הרבה יותר חשובים, בבריאות. מה זה קשור לנושא הרגשות? כיוון שככה זה גם ברגש באופן כללי. יש לנו רגשות בכל מיני רמות, בכל מיני מעגלים. יש לבן אדם מעגל חיצוני של החיים. אני כרגע יראו לי איזה דבר טעים, ממתק. טוב? אני מרגיש שאני רוצה את הממתק הזה. בסדר. מותר, תהיה טוב, תשאיר את הממתק לשבת אולי, לעשות עם זה איזה משהו חיובי גם בקשר לתורה, אבל מותר לאכול ממתקים. יום קר, בא בן אדם אומר לו, אני רוצה להיות במקום חם, אני רוצה לשבת ליד תנור, בסדר גמור. אבל בגלל זה, נניח שלא מספיק חם בבית המדרש, אתה לא תלך ללמוד? יש דברים חיצוניים לחלוטין. טעם, ממתק, קר לי, חם לי, זה יותר חשוב, כן, אם יהיה לי קר מדי או חם מדי, זה לא יהיה בריא, אבל קצת קר או חם, זה לא דבר מרכזי, זה דבר שאפשר לטפל בו, אבל הוא לא ידחה דברים יותר חשובים. אלה רגשות, הרגשות, ענייני הגוף שהם חיצוניים מאוד. יש דברים יותר פנימיים. מה זה יותר פנימי? בן אדם בא ואומר, הנה, זה חבר שלי, אני אוהב אותו. זה כבר הרבה יותר דבר אמיתי ומופנה מאשר עניין של קל לי או חבלי. יפה מאוד. ואז החבר שלי הולך לעשות משהו, ואני גם רוצה ללכת איתו. אבל אולי המשהו הזה לא טוב לי. אז מה עדיף? הגשת החברות, או ללכת למקום שהוא לא טוב לי? צריך לשקוף. זה לא כל כך פשוט, כי כאן הרגש של החברות הוא דבר אמיתי, הוא דבר חשוב. לפעמים שווה לוותר, וכן ללכת לפי רגש החברות. אבל לפעמים החבר שלי הולך למקום שעבורו הוא טוב ולי הוא מזיק. אז אני צריך לוותר על רגש החברות, כי יש דברים יותר חשובים. שוב, סולם עדיפויות. יש רגשות עוד יותר פנימיים. רגש של קשר לתורה, למצוות. דיברנו על זה שבוע שעבר, שחשוב מאוד לפתח לא רק את עשיית המצוות, את קיום המצוות, אלא את ההרגשה, את רגש השמחה במצוות, את ההזדהות עם המצוות. כל הדברים האלה דיברנו על זה שאנחנו חייבים לפתח אותם. אבל אפילו הרגש הזה הוא פחות חשוב מהמצווה עצמה. יש לאדם אפשרות, כמו שהזכרנו קודם, לגבי האוכל. אם אדם יכול או לא לאכול, או לאכול אוכל לא טעים, אז נגיד לו, תאכל אוכל לא טעים. אם אדם יכול לא לקיים מצווה, כי המצווה כרגע הוא לא שמח בה. עדיף שיקיים מצווה אפילו שהוא לא שמח בה. אחרי כך ילך לחפש אוכל טעים, ילך לחפש איך לעשות את המצווה גם משמחת. אבל לוותר על המצווה זה כמו לא לאכול. אז אנחנו רואים כאן שיש סדר עדיפויות. יש סולם של חשיבות. כל הנושא של הרגש, זאת בעיה גדולה בימינו, שלא רק שבאים ומגדלים את הרגש ולא באמת מטפלים בו, אלא גם באים ומנפחים את הרגש כך שרגש קטן נהיה יותר חשוב מכל דבר אחר בעולם. בא בן אדם ואומר, אין לי חשק. טוב, אין לי חשק, אני אבטל את זה, ואבטל את זה, ואבטל את זה. פעם לימדתי קבוצה של צעירים שהיו במסגרת של לימודים, לימודי מקצוע. שאלתי אותם שאלה. תארו לעצמכם, יש לכם בעוד כמה ימים מבחן מסכם על 3 שנים של לימוד. מבחן חשוב ביותר. יומיים לפני המבחן אתם מקבלים טלפון הביתה. שמע, אתה זוכר שדיברנו פעם על טיול, הזדמנות פעם אחת בחיים לעשות איזה טיול כזה, 3 ימים ושלושה לילות בצורה כזאת, אחרת. אנחנו נזכרנו בך, מצטערים שנזכרנו בך ברגע האחרון, אבל מחר יוצאים לטיול ויש עוד מקום אחד. מה אתה עושה? אז רוב החבר'ה אמרו לי, כמובן, מאוד מצטערים, היינו מאוד רוצים את הטיול. זה, היינו מאוד נהנים, ציפינו לטיול כזה, רצינו טיול כזה. אבל בגלל זה לוותר על מבחן מסכם של 3 שנים של לימוד שאנחנו לומדים למקצוע והולכים להשתמש בזה כל החיים? באמת, הגזמת, יש סדר עדיפויות. אבל היה שם בחור אחד שאמר לי, מה פתאום? אני יוצא לטיול. מה? כן, מה שיהיה יהיה, אחר כך נסתדר, העיקר אני חייב לצאת לטיול. מה זה החייב הזה? החייב הזה פירושו שחינכו את הבחור הזה במשך כל החיים, תעשה מה שאתה מרגיש. אתה צריך לשים לב לרגשות שלך. הרגש שלך הוא הדבר הכי חשוב בעולם. אז עכשיו הוא גם כן הולך לפי הרגש. אלא מה? הוא מזיק לעצמו, נכון? הולך לפי הרגש ולא לפי השכל. מה אמרנו כשדיברנו על השכל? השכל צריך להנחות את כל החיים, את כל האדם, את כל הכוחות, גם את הרגש. והרגש, כשאנחנו מפתחים אותו בצורה הטובה, הוא מכיר את מקומו. כמו שבן אדם נמצא, תן דוגמה, נמצא ביחידה צבאית. הוא בעל ניסיון, הוא מפקד, אבל יש מעליו מפקד יותר בחייה, עם יותר ניסיון ממנו. הוא צריך לפעמים להגיד, טוב, אני, יש לי את הדעה שלי, אבל המפקד אמר, לא כל דבר יצא בדיוק כפי שאני חושב. כך רגש אמיתי, ישר, אומר, אני הרגש. אבל יש מעליי שכל, יש מעליי מפקד. והאמת של הרגש היא לבוא ולומר, אני כשצריך, אני מקבל את הנחיית השכל, ולא הולך ומשתולל וזורק את הכל, ואומר, לא אכפת לי על המבחן, לא אכפת לי על הלימודים, לא אכפת לי על המקצוע, העיקר העתיות. הדבר הזה נכון אפילו בדברי תורה. יש סיפור מאוד מפורסם על אחד מגדולי ישראל הגדולים ביותר בדורות האחרונים. היה רבי ישראל מסלנט. הוא ייסד תנועה בשם תנועת המוסר. הוא היה גדול בתורה בכל התחומים. גדול בהלכה, בגמרא, בהלכה, בכל תחומי התורה. והוא היה מחנך גדול מאוד. וכמובן, היו לו בתור רב גדול, היו לו תלמידים, והעריכו אותו, וכיבדו אותו. אתם יודעים, מגיע רב גדול, כולם קמים בפניו, וכולם... שנה אחת הגיע יום כיפור. ובמקום שרבי ישראל מסלנט התפלל, הייתה שם קהילה יהודית גדולה, ובית כנסת, והיו עוד רבנים. ומחכים, עוד מעט מתחילים כל נדרי ומסתכלים. הרב ישראל לא נמצא. טוב, אין ברירה, שואלים את הרבנים האחרים מה לעשות, אומרים, תראו, הגיע הזמן, רב ישראל ודאי לא רוצה שנאחר את הזמן של כל נדרי. תתחילו את התפילה. מתחילים את התפילה. גומרים את התפילה. הרב לא נמצא. מה, לא יכול להיות, הרב יפסיד את תפילת ליל יום כיפור. אתם יודעים מה זה בשביל רב גדול, צדיק כזה, תפילת יום כיפור? זה לא רק, כן, יש פעמים, אפשר להתפלל בבית, ביום כיפור, שרב גדול יתפלל בבית. ואחד השיאים הגדולים ביותר של השנה, מבחינת עבודת השם, עם כל העוצמה של התפילה, עם כל מה שאפשר להשקיע בה. זה חשוב מאוד. צריכו לחפש אותו, אולי הוא מגיש לו טוב, אולי הוא שוכב בבית, באו אליו הביתה, לא נמצא. אז כבר נבהלו, הולכים, שולחים צוותי חיפוש בכל העיר, איפה הוא הרב? בסוף, ככה מגיעים לאיזה בית קטן, ודופקים, שומעים, רואים קול שאומר, מי שם? אה, זה הרב, הנה, מצאנו את הרב! מה הרב עושה פה? מה קרה? עשו ראת התלמידים שלו, חייך עליה. ותראו רבותיי, אני מצטער שאתם נבהלתם, אבל אני הייתי בדרך לתפילה, ועברתי פה ליד הבית הזה, בית של יהודים, ושמעתי תינוק בוכה. התינוק בוכה, ולא מפסיק. הבנתי שהורים של התינוק כנראה חשבו שהוא ישן חזק, ויצאו שניהם לתפילה. זוג צעיר, רוצים, הבעל ודאי רגיע להיות בתפילה, וגם האישה תשמח מאוד להיות בתפילת יום כיפור, בליל יום כיפור בבית הכנסת. אם התינוק ישן, אז אפשר לצאת, אלא מה? בטעות, הם לא ידעו, והתינוק התעורר והתחיל לבכות. מה, אני אשאיר תינוק בוכה לבד? אז נכנסתי, הרגעתי את התינוק. אתם רואים, הנה, התינוק פה, אני מגיע אותו, שקט, טוב לו. כשהורים יגיעו, אני אוכל ללכת, בסדר, אני אתפלל כבר ביחידות, תפילת ליל יום כיפור. אתם מבינים מה זה? זה דבר ש... בשביל, רק לאיזה משל שאולי ייתן דוגמה. תארו לעצמכם שיבוא מישהו, ויגידו לו, הבן שלך מתחתן. במקום להיות בחתונה של הבן שלך, תישאר, תהיה שמרטף על איזה תינוק של השכנים, של שכן שאתה בכלל לא מכיר. אגן, מה, השתגעתם? אני צריך להיות בחתונה של הבן שלי. ככה, הצדיק כזה מרגיש. תפילה של יום כיפור, הוא מחכה לזה כל השנה. נכון? הוא מחכה לזה כל השנה. הוא מכיר את החשיבות של תפילה ביום כיפור ברמה שהלוואי שאנחנו היינו מכירים אי פעם נגיע להכרה הזאת ולהרגשה הזאת. יש לנו לגבי התפילה הזאת רגש עצום. עוד ככה משהו קטן שאולי יעזור לכם להבין על מה אני מדבר. אני ברוך השם זכיתי להיות הרבה אצל הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה. ובאחת השנים הרב צבי יהודה חלה, הייתה לו בעיה קשה ברגל. זה היה עוד כשהוא במצדדים אחרים, הוא היה במלוא כוחותיו, אבל היה צריך לטפל ברגל, הוא היה בהתחלה בבית חולים, אחר כך חזר הביתה. אף פי שהוא חזר הביתה, הוא לא היה מסוגל כמעט לעמוד. קצת פה ושם, אבל לא להחזיק מעמד בעמידה. ולכן בתפילה הוא התפלל, הוא ישב כל התפילה. טוב, בסדר, מותר. מי שיכול צריך לעמוד, מי שלא יכול יושב כשהוא מתפלל. אחרי איזה חודש שהוא היה בבית, נכנסנו יום אחד אליו הביתה, והרב פונה אלינו ואומר לנו, היום הצלחתי להתפלל בעמידה. והוא פרץ בבכי מרוב התרגשות. ממש בכה בפנינו. אתם מבינים איזה רגש זה? זה אדם שבאמת פיתח את רגשותיו. בנה את רגשותיו, כמו שדיברנו שבוע שעבר, במשך שנים, והוא כל כך מתרגש לגבי כל פרט קטן בהלכה, זה, שזה שהוא הצליח, אף פי שמבחינת ההלכה הוא יכול להתפלל לא בעמידה, אבל להתפלל בשלמות מבחינת כל פרטי ההלכה, זה דבר כל כך חשוב לו, כל כך מרגש אותו. ראיתי אותו בוכה כך שהוא היה מדבר על אשתו שנפטרה. לא, ודאי, הוא מאוד אהב את אשתו ומאוד התרגש כשהוא היה מזכיר אותה. נכון? והוא גם מאוד התרגש כשהוא הצליח למלא אחרי כל פרטי ההלכה בשלמות. זאת התרגשות גדולה. עכשיו, זה פרט קטן. אז תארו לעצמכם, רבי ישראל מסלן, תפילת ליל יום כיפור, איזו התרגשות הייתה לו. ועל כל ההתרגשות הזאת הוא ויתר בגלל תינוק שבוכה. מה זה בגלל תינוק שבוכה? שילד בבית הכנסת יגידו מי ההורים שישאירו את התינוק שלהם בוכה? לא. תינוק בוכה, מישהו צריך לטפל בו. זה סולם עדיפויות. על כל הרגש הגדול שלו, הענק, החזק, קצת שנה שלמה של ציפייה, מבטרים. למה? כי יש דבר שהוא לא פחות חשוב. יש דבר שעכשיו אני מחויב בו. יש דבר שאני צריך לעשות אותו. וזה רגש גדול. לא מדברים עכשיו על הרגש הקטן, שאם האוכל טעים או לא טעים, קל לי, חם לי, שהדברים כאלה ודאי שצריך לוותר מול דברים יותר גדולים. עוד סיפור אחד על רגשות, אני קצת ככה משלים את שבוע שעבר, שתבינו מה, למה אנחנו שואפים. כשאנחנו מדברים על בניין רגשות, מה זה באמת אדם שהרגשות שלו בנויים? סיפרתי לכם על הרב צבי יהודה, אספר לכם עוד סיפור. יש בתוך הספר של הרב קוק, עדר היקר ועקבי הצאן, עדר היקר הוא ביוגרפיה של מי שהיה חותנו של הרב קוק, האדרת, הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים. ויש שם אגרות, מכתבים של האדרת. אז באחד המכתבים הוא כותב לרב קוק, אומר לו, אני חייב לספר לך את הצרות שלי. לא שהוא מתלונן, אבל קרובי משפחה, ספר לו את הצרות. כותב, אוי לי, שנשבת שמחתי בפסח. מה קרה לו? איזה אסון קרה לו בפסח? הוא אומר, כל השנה ציפיתי לקיים את מצוות שבעת ימים תאכל מצות. אתם מבינים מה זה? יהודי אומר, אני מחכה כל השנה, מתי יגיע פסח ואני אוכל לקיים מצוות אכילת מצה. זה לא רק אכילת מצה, הוא מרגיש ככה כלפי סוכה, הוא מרגיש ככה כלפי נבות חנוכה, ככה הוא מרגיש כלפי המצוות. כל השנה מתי יגיע, זה לא שהמצות אין, כן, הוא אוהב לאכול מצות. המצווה של לאכול מצות. ומה קרה? הגיע פסח והייתי חולה. ולא יכולתי לאכול יותר מכזית מצה ביום. זה מדהים, כזית מצה הוא אכל ביום. ובכלל רבותיי, אתם צריכים לדעת שלפי רוב הפוסקים, אין מצווה לאכול מצות כל פסח. אסור לאכול חמץ, אבל החמץ שאכלו מצות בלילה ראשון של פסח, אם מישהו לא רוצה ליטול ידיים, הוא יכול לאכול תפוחי אדמה, ירקות, כל מיני דברים. לא חייבים. אלפי הגאון מווילנה חייבים לאכול מצות כל יום. אבל גם את זה הוא עשה. הוא אכל כל יום כזית מצה. ככה לקיים את המצווה, רק כזית אחד כל יום? ותראו, תראה כמה התאכזבתי בפסח, כל השנה חיכיתי לקיים את המצווה הזאת, לאכול מצות ומצות ומצות. אתם מבינים מה זה רגש? זה לא רק שכל. שכל, הוא יכול להגיד בדיוק את כל השיטות בהלכה על מצות. והוא יודע שלהבי דעות לא חייבים. והוא יכול להגיד לכם כתיבי תורה על מצות. הוא היה אחד מגדולי הרבנים בעולם. אבל יש לו גם רגש לגבי המצוות. והרגש הזה אומר לו שהוא כל השנה רק מחכה שיגיע לפסח ויוכל מצות. אתם מבינים למה אנחנו שואפים? אנחנו שואפים לבנות את הרגשות שלנו, להגיע קרוב, משהו, למצב כזה שאנחנו אוהבים את המצוות. אנחנו שמחים במצוות. וגם שאר הרגשות שלנו, שנבנה אותם בצורה טובה וישרה ואמיתית, ועם כל זה, בצורה מדורגת בסדרי עדיפויות. שאדם לא ילך שבי אחרי הרגש, שהוא ידע שהרגש הכי גדול שיש, לפעמים שמים אותו בצד, אומרים לו, כל הכבוד, אתה רגש טוב, ואמיתי, ויפה, ועכשיו אני מבטר על תפילת יום כיפור, ואני מטפל בילד, אני מטפל בתינוק. כן.
אני חושבת מהירה אחת שנשים הם 95% הולכים לפי הרגש שלהם, רק 5% לפי השכל, אצל הגברים זה ההפך.
אתה מנסה לתת מספרים לדבר שאי אפשר לתת לו מספר, כי הוא לא ניתן למדידה לפי כמויות. נכון, נשים יותר נוטות לפי רגש. האם זה כך וכך אחוזים, 90%, 80%, 70%? לא, לא זה העניין. נשים יותר נוטות לפי רגש. הנשים יותר מומחיות ברגש. תסתכל בבית, תראה אבא ואמא. האבא אוהב את הילדים שלו. אם הוא אבא טוב, הוא מחבק את הילדים שלו, ומנשק אותם, ושמח איתם, ומלטף אותם. וכמה שהוא יהיה אבא טוב, האמא שלו, האשתו, האמא של הילדים, תתייחס אליהם יותר ברגש ממה שהוא יתייחס. כי האישה היא המומחית לתחום של הרגשות. והאישה יודעת שאם היא אישה צדקת והיא הולכת לרב והרב אומר עד כאן, פה את לא משתמשת ברגש, אז זהו, אין. התורה קובעת מתי משתמשים ברגש ומתי לא משתמשים ברגש. התורה קובעת איזה רגש הוא טוב ואיזה רגש הוא לא טוב. גם האישה שהיא מומחית לרגש צריכה ללכת לפי התורה. הרגש צריך להיות מונחה על ידי השכל. אבל כמובן היא באמת מומחית. ודווקא בגלל שהיא מומחית, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, היא צריכה לטפח את הרגשות בצורה אמיתית. תבוא אישה ותגיד, יש לי כאלה מגשות, כל החיים אני עסקתי בנגינה. פגשתי פעם אישה שאמרה שהיא לא יכולה לשמוע שבת. למה? כי היא מבטאת את המגשות שלו דרך נגינה, בכלי מוזיקלי. בשבת אסור לה לנגן. לא, אז היא לא יכולה לשמוע שבת. אנחנו לא אומרים לה כך. אנחנו אומרים, תפתחי את הרגש. וכמו שיש לך רגש של נגינה, יהיה לך רגש של אהבת השבת. יהיה לך רגש של קשר לקדושת השבת. וכשאת תפתחי את הרגש הזה בצורה אמיתית וגדולה, אז את לא תרצי לנגן בשבת. וגם אם תרצי, התורה אומרת לך לא, את תלכי לפי התורה. זה מה שאנחנו לומדים כאן. פיתוח רגשות בצורה אמיתית על פי התורה, וגם גבולות לרגשות. טוב? עכשיו, כל התחום הזה שאנחנו דיברנו עליו עכשיו, של לשים גבול לרגש, הוא במיוחד חשוב, וכל זה אמרתי גם בתור הכנה לנושא שקבעתי לשיעור, שהוא הפעלת רגשות כלפי הזולת. אני נמצא עם חבר, אני נמצא עם אשתי, אני נמצא עם המשפחה שלי. כאן אני צריך להיזהר פי כמה וכמה. כבר הסיפור שסיפרנו מראה על זה. הרי מה קרה לרבי ישראל מסלט? על בשביל מה הוא ויתר על הרגש שלו? זה מסוכן לתינוק לבכות? לא יודע. לא שמעתי בענייני רפואה שזה מסוכן לתינוק לבכות יותר מדי. לך הכל, יכול להיות שהתינוק היה צריך לישון, היה קצת לא רגוע ובכה. הנה אם היה רבי ישראל מסלנט אומר, באתי, בדקתי, אולי קרה לו משהו. לא, לא קרה לו משהו, אפשר לצאת להמשיך לתפילה שהתינוק יבכה. לא. הרגש של התינוק, ההרגשה לא נעימה של התינוק הזה שהוא בוכה, יותר חשוב לרבי ישראל מהרגש שלו בעצמו. וזה כלל גדול מאוד בדברי תורה. רבי ישראל מסלנט אומר עוד משהו. רבי ישראל מסלנט אמר לתלמידיו, תראו, כתוב בהלכה שיהודי צריך לקום בבוקר, לא, כלומר צריך להתלבש, לשטוף את הפנים, ודבר ראשון שהוא עושה זה להתפלל לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא אוכלים לפני התפילה, חוץ ממי שצריך מבחינה בריאותית, אנחנו לא עובדים לפני התפילה. כי קודם אתה פונה לקדוש ברוך הוא, אחר כך רק אתה דואג לעצמך. קודם הרוחניות, הקשר לריבון העולם, רק אחר כך אני מתחיל לדאוג לענייני בריאות, לענייני עבודה ופרנסה, לכל העניינים הגשמיים. נכון? מובן מאוד. רוחניות לפני גשמיות, הנשמה לפני הגוף. עכשיו שואל רבי ישראל מסלנט, תארו לעצמכם שיש לי שכן שנודע לי שהוא מסכן. הוא עני, אולי הוא חולה. נניח שהוא חולה, הוא לא יכול להסתדר לבד, צריך לעזור לו, להגיש לו ארוחת בוקר. עכשיו, מה אני יכול לעשות? אני צריך ללכת קודם לתפילה, מנו רוחניות, אחר כך גשמיות. טוב, אני יכול לחכות עם ארוחת בוקר שלי, לגשת קודם לשכן ולתת לו ארוחת בוקר. אומר רבי ישראל מסלנט, לא. אתה תיגש לפני התפילה ותכין לשכן ארוחת בוקר. לפני התפילה? הרי אמרנו שרוחניות קודמת לגשמיות. גשמיות זה ארוחת בוקר. כן? רוחניות זה תפילה. אבל גשמיות זה ארוחת בוקר שלך. ארוחת בוקר של השכן שלך כשאתה נותן לו, זה מצוות גמילות חסד, מצווה רוחנית. במילים חריפות מאוד, הגשמיות של השני היא הרוחניות שלך. כשאתה אוכל בעצמך זה גשמי, כשאתה נותן אוכל למי שנצרך זה רוחני, זה מצווה. וזה משנה את כל היחס. ואנחנו בונים כאן יסוד גדול להתייחסות כלפי אחרים. שאלו אותי, רבי ישראל מסלנט לא טיפל בתינוק בגלל רגש רחמנות. לא, הוא לא טיפל בתינוק בגלל רגש רחמנות. ודאי שהיה לו רגש רחמנות. אבל רגש רחמנות, לפעמים יש לי רחמנות ואני, יש לי חובה, אני צריך, חייב ללכת להתפלל. רגש רחמנות, אני יכול, כפי שאמרתי, אפשר ללכת לבית הכנסת, לקרוא להורים. זה לא רק רגש רחמנות. זה, מי שמכיר את הדמות של רבי ישראל מסלנט, יודע שהדברים פה מחושבים על פי דין תורה, על פי הלכה, בצורה מדויקת. זה השיא של הגדלות השכלית. אותו הדבר, אבל כל אחד ואחד מאיתנו. אני פוגש חבר, ולי מאוד נעים לעשות משהו, אבל החבר לא נעים לו. החברה המודרנית מעודדת אותי, החברה מסביבנו מעודדת אותנו לבוא ולומר, טוב, אני צריך את הרגשות שלי, קודם כל לדאוג לעצמי. זה אגואיסטי. הדבר האחרון שבונה יחסי חברות זה יחס אגואיסטי. נכון. כמו שאני, כמו שהזכרנו בתחילת השיעור, אני אוכל אוכל, אני רוצה שיהיה טעים. אני יוצא עם החבר, אני רוצה שגם לי יהיה נעים. בסדר. אבל אם אני אדחה את הרגש של החבר בגלל הרגש שלי, אני לא חבר. יש סיפור חריף מאוד של הרב אבינר, שאני מזכיר אותו הרבה. ספר הרב אבינר, בא אליו בחורה, אומר, יש בחורה שאני אוהב אותה, אני כל כך אוהב אותה. אני... טוב, מה הבעיה? היא לא אוהבת אותי. מה אני עושה? שואל אותו הרב אבינר, יש מישהו שהיא אוהבת? כן, יש בחור אחר שהיא אוהבת. ואתה באמת אוהב אותה? כן, אני מאוד אוהב אותה. אז תלך תדאג שהיא תהיה בקשר עם הבחור שהיא אוהבת. זה נקרא לאהוב אותה. לרצות את טובתה, לאהוב אותה זה לא רגש אגואיסטי, אני רוצה שהיא תהיה לידי. זה יסוד לכל יחסי האנוש. אני פוגש אדם אחר, אני צריך להתחיל להקשיב לרגשות שלו. זה לא דבר קל. כן? אני תמיד חושב על עצמי, את עצמי אני מרגיש די בקלות. לפעמים גם לעצמי אני צריך להקשיב, יש אנשים שלא מקשיבים לעצמם מספיק. זאת גם בעיה. אבל להקשיב לשני, לחשוב מה קורה איתו, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא מרגיש עכשיו, נעים לו, לא נעים לו, טוב לו עם איך שאני מתנהג. זה היסוד של יחסי אנוש אמיתיים. זה היסוד בין שני חברים, זה היסוד של בניית הזוגיות, זה היסוד בתוך המשפחה. וזה היסוד של כל היחד, כל החברה. כן. בסופו של דבר, מרוב
הקשבה לרגשות של החבר, ושכחת הרגשות של
עצמך. לא, 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 זה לא נכון. אם אתה מקשיב לחבר בצורה אמיתית ובריאה, אתה תדע גם להקשיב לעצמך. יש מקרים שבן אדם מגזים, קיצוני, לא עזוב את עצמי, לא רוצה את עצמי, הוא לא אוהב את עצמו. הוא רק מקשיב לאחר. אנחנו לא מדברים על דבר כזה. בן אדם, מה כתוב בתורה? ואהבת לרעך כמוך. אתה אוהב את עצמך, נכון? טוב, אתה אוהב את עצמך, זה בריא, זה נורמלי. תאהב את החבר. אל תאהב את החבר מקום שני. אתה אוהב את החבר כמו שאתה אוהב את עצמך. עכשיו אתה מקשיב לחבר, עוזר לחבר, ואז אתה אומר, גם אני צריך, טוב, אני אטפל גם בעצמי.
ואם הרגשות הפוכים כל הזמן אחד
לשני? יש לך בעיה בחברות. אם הרגשות הפוכים כל הזמן, אז החבר הזה...
בצורה אמיתית.
תראה, בוא ניכנס, אתה העלית כאן שאלה מעשית מאוד יפה. בוא ננתח את העניין. שני חברים שהרגשות שלהם כל הזמן הפוכים. למה הם חברים? במה הם חברים? עכשיו, יש כמה אפשרויות. יכול להיות שהשניים האלה הם חברים אמיתיים. מה זאת אומרת? שניהם הגיעו למכון מאיר, כי שניהם רוצים ללמוד דברי תורה, ואכפת להם על דברי תורה, והם החליטו לדחות דברים אחרים, ועכשיו הם משקיעים את עצמם וישבו ללמוד תורה במכון מאיר. והם מרגישים בזה שותפות מאוד גדולה. נכון שזה בא ממשפחה אחת, וזה בא ממשפחה מסוג אחר לגמרי, זה יש לו אופי כזה, וזה יש לו אופי אחר לגמרי, אבל יש להם מטרה משותפת, והם רוצים לא רק שניהם ללמוד במכון מאיר, אלא ללמוד גם חברותה. זה יפה מאוד. זה בדיוק דוגמה של סולם עדיפויות. יש להם מטרה מאוד חשובה. זאת מטרה שהיא שייכת לא רק לרגש של, כמו שהזכרתי קודם, חם לי, קל לי, טוב לי, לא טוב לי, אלא זאת מטרה שמתאימה לנשמה שלהם. לימוד תורה זה מזון לנשמה, לחלק הכי פנימי, הכי אמיתי של האישיות שלהם. אז מותר להם לוותר קצת על הרגשות הפחות חשובים כדי ללמוד יחד חברותה. לא חייבים ללמוד חברותה כל היום. יכולים גם ללמוד עם אנשים אחרים. אבל הם מגישים חברות בגלל דבר מאוד אמיתי, בגלל שותפות באידיאלים גדולים מאוד. ולכן הם יסתדרו. נכון, אני אוהב את החלון פתוח, הוא אוהב את החלון סגור. אז נעשה חצי חצי, נוותר, נשכח בכלל את החלון, בואו ניכנס ללימוד, נעזוב כרגע את המגשות האחרים. זה סולם עדיפויות. ונכון, עדיף, אני גם לא אהיה אגואיסטי. אנחנו רוצים ללמוד יחד, ניקח שעה ביום, שעתיים ביום, נלמד יחד. שער הזמן, אתה תלמד עם אנשים שאתה מסתדר איתם, ואני אלמד עם אנשים שאני מסתדר איתם. זאת אפשרות אחת. אבל יש אפשרויות אחרות. יכול להיות ששני החבר'ה האלה אומרים, טוב, אנחנו חברים טובים ואנחנו רוצים לשכור דירה ביחד. אבל אני אוהב דירה כזאת, ואתה אוהב דירה כזאת. אני אוהב קומה ראשונה, ואתה אוהב קומה עליונה. אני אוהב חלון פתוח, ואתה אוהב חלון סגור. אני אוהב... רגע, זה לא עסק. ואהבת לרעך כמוך נאמר על כל אדם מישראל, אני אוהב אותך, אני מעריך אותך. אבל אנחנו לא חייבים לגור ביחד ולהתנגש יום יום. כן? מה עושים? דיברנו הרבה פעמים על הנושא של זוגיות. מה עושים כשבוחרים בת זוג? בודקים קודם כל שיש מטרות משותפות. הדברים הגדולים בחיים. אחר כך בודקים שרוצים לנהל את ענייני המעשה של החיים באותה צורה. באותו סגנון. יש ויתורים, נכון? אף פעם שני אנשים לא 100% דומים, אבל מנסים לבחור דברים דומים. ואחר כך גם בודקים שהרגש מתאים, שיש הרגשה נעימה משותפת. אבל אם יבוא זוג ויגיד לי, אנחנו, יש לנו את אותן המטרות ויש לנו את אותן השאיפות, אבל אנחנו לא מסתדרים בדברים אחרים, לא בעניינים המעשיים, לא ברגשות, אז אני אגיד להם, רבותיי, אתם שניכם אנשים טובים ומצוינים, אבל אתם לא זוג, אל תתחתנו. אז יש רגשות שונים שניתנים לדחייה, יש רגשות שבכלל, כפי שדיברנו בשבוע שעבר, יש רגשות מוגזמים שצריך לבוא ולהקטין אותם כדי שהם יהיו אמיתיים. בן אדם אומר, אני לא יכול להסתדר בבוקר בלי כך וכך. תלמד איך להסתדר, תלמד איך לשלוט על הרגשות. תלמד איך להכניס את הרגשות במסגרת טובה ונעימה. אני לא מסתדר כי אני כועס כל הזמן. חזל אומרים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אסור לכעוס. אתה צריך לעבוד על עצמך, כמו שהזכרתי בתחילת השיעור, לעשות עבודה שיטתית וצינית יום אחרי יום, עד שאתה לומד לא לכעוס. ואפשר ללמוד את זה. ואפשר לעבוד על זה. יש רגשות שהם בסדר, אבל הם קטנים. אפשר לשים אותם בצד, לוותר עליהם, ולמצוא להם זמנים מסוימים שהם יבואו לידי ביטוי. ויש רגשות שאין לנו סיבה לדחות אותם. הם חלק מהאופי של האדם. הוא כבר, הם לא רגשות שליליים, הם לא דברים בעייתיים. והוא אומר, בגלל זה אני לא מסתדר עם מישהו אחר. טוב, בסדר, אתה תאהב אותו, הוא יאהב אותך, ואתם תמצאו חברים ואחרים לדיבה, לפעמים לחברותה, לוודאי לנישואין. אם זה לא מסתדר מבחינה רגשית, אנחנו לא ממליצים בדרך כלל להתחתן במצב כזה. כמעט תמיד לא ממליצים להתחתן במצב כזה. בסדר? אז זאת דוגמה מצוינת, השאלה שלך, לרגשות סוגים שונים, סולם עדיפויות, ולמצב שאנחנו פועלים עם הרגשות, ולפי החשיבות של הנושא, ולפי החשיבות של הרגש, אנחנו מחליטים האם הרגש הזה תופס מקום בכלל, תופס מקום חלקי, או תופס מקום חשוב. באיזו מידה מתחשבים בו, ובאיזו מידה לא מתחשבים בו. והדברים האלה, כפי שהזכרתי בהתחלת השיעור, לפעמים צריכים הרבה מאוד התייעצות. כי לא תמיד אני יודע, אני מכיר את עצמי, אני מכיר את הרגש שלי. לא תמיד אני יודע אם זה רגש חשוב יותר או חשוב פחות. לפעמים אני כן יודע, אבל לא תמיד. לא תמיד אני יכול לשקול האם כדאי להכניס את הרגש הזה פה לשקלול של המעשים שאני הולך לעשות, או שכדאי לשים אותו בצד ולדחות אותו. ולכן אנחנו חייבים להתייעץ, חייבים להתייעץ עם תלמידי חכמים, חייבים לקבל את ההנחיה העקרונית, ואז על פי זה אנחנו נתחיל לעבוד. יכולים להיות גם רגשות, כפי שאמרתי, במשרה מסלט, מאוד טובים, מאוד חיוביים, אבל הרב יגיד, עכשיו את הרגש הזה שים בצד. זה עניין מרכזי בכל הנושא של הרגשות. לדעת לא רק לפתח אותם, אלא גם לעצור אותם. גם להקפיא אותם. גם מתי להחשיב אותם ומתי לא להחשיב אותם. אז אנחנו מגיעים פה למצב של התחשבות בזולת. התחשבות לא רק מבחינה מעשית, אלא מבחינה רגשית. התחלתי להגיד לכם קודם, זה גם לא תמיד קל. הרגשות של אדם אחר יכולים להיות לגמרי זווים לי. אני מכיר את עצמי, יש לי חוויות מסוימות, יש לי רקע מסוים. לפעמים עומד מולי בן אדם שעבר חוויות אחרות לגמרי. יש לו רקע שונה לגמרי ממני. ואני צריך להתחשב בו. אני צריך לנסות להבין אותו. אחרת, אני אולי אוכל להתייחס אליו יפה מרחוק, אבל לא מקרוב. וזה דבר שצריך להבין אותו כל בן אדם שהולך להתחתן. יש, לפני כמה שנים, התפרסם ספר שכבר מאוד ידוע, שנקרא נשים מנוגה וגברים ממאדים. מה הרעיון? מי שלא מכיר, הבן אדם זה מין תרגיל דידקטי כזה, אבל מאוד אמיתי. האדם שכתב את הספר אומר, תארו לעצמכם שהיו יצורים שגדלו על מאדים, והיו יצורים שגדלו על נוגה. ממאדים שלחו משלחת לכדור הארץ, ומנוגה שלחו משלחת לכדור הארץ, ושתי המשלחות האלה נתקעו פה. נפגשו שתי המשלחות, מצאו חן, התחילו להתחתן ביניהם. לא, יפה מאוד שמתחתנים ביניכם, אבל אתם מצפים למי שגדל במאדים, להיות עם אותו ראש, עם אותה צורת חשיבה, עם אותו מבנה רגשי כמו שמי שגדל בנוגה? לא. לא מצפים לדבר כזה. באותה מידה שאיש לא יצפה מאישה ושאישה לא תצפה מאיש להיות עם אותו מבנה רגשי ואותה צורת חשיבה. זה מאוד אמיתי. חז"ל אומרים דברים דומים לזה, בלי המשל של מאדים ונוגה, שהוא כמובן משל תיאורטי לגמרי, לא זה מה שקרה, אלא שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם כך ששני חלקי האדם מאוד מאוד שונים מבחינת המבנה הרגשי, מבחינת החשיבה, מבחינת האופי, ואדם חייב לדעת את זה כשהוא הולך להתחתן. יש אנשים שאומרים, הלוואי שהיה לי תאום. אין, הייתי גדל, כל הזמן חבר לידי. אנחנו חושבים אותו הדבר, מתנהגים אותו הדבר, נראים אפילו אותו הדבר, מתלבשים אותו הדבר. איזה כיף. ואז האדם הזה שאין לו תאום, מגיע לגיל נישואין, אומר, עכשיו אני אמצא לעצמי תאום. נכון שהיא לא מתלבשת אותו דבר כמוני, אני במכנסיים והיא בחצאית, אבל אני עם כיפה והיא מטפחת, אבל בכל זאת בצורת החשיבה, ברגשות, אני מחפש תאום. זו טעות. צריך לחפש התאמה, אבל לא תאום. צריך לחפש שתהיו דומים, אבל תמיד צריך לדעת שיש שוני, והשוני הזה מצריך בראש ובראשונה הקשבה. איך סיפרה לי בחורה בזמן האחרון, תלמידה שלי באה להתייעץ בענייני שידוכים. באמת, הבחור הזה בחור נפלא, בחור זהב. יש לו המון מעלות. טוב, אז מה הבעיה? יש לי כמה בעיות. אחת הבעיות היא שכשאנחנו נפגשים, הוא כל הזמן מדבר. עכשיו, אני דווקא אוהבת את זה, כי אני מגילה לבחורים שמדברים פחות מדי, אבל הוא לא נותן לי לדבר. אלא זה כבר הבעיה, אני מכיר את הבחורה הזאת, זאת אחת שהיא דווקא לא נוטה יותר מדי לביישנות. כל בחורה קצת ביישנית, אבל היא לא נוטה יותר מדי לביישנות. אין לה בעיה לקחת את החלק שלה בשיחה. ואם היא מרגישה שבשיחה עם בחור היא לא מדברת, כי הוא לא משאיר לה מספיק זמן, אמרתי לה, תראי, את צריכה לבדוק אם בחיי הנישואין הוא ישאיר לך מקום. הוא למעשה בא ואומר, כשאני תפסתי את הבמה, כל עוד שאני רוצה אותה, אני לא נותן לאחר. זה לא בסדר. זאת התנהגות הפקית מההתנהגות הבסיסית שנצרכת לזוגיות. יש אנשים שאוהבים מאוד לדבר, יש אנשים שלא. נניח שאתה בן אדם שמאוד אוהב לדבר, ואתה יושב לך עם חבר ומספר ומספר ומספר. רגע, אתה אוהב לדבר. אולי גם החבר אוהב לדבר. אולי אפילו הוא לא אוהב בדרך כלל לדבר, אבל הוא רוצה להגיב. אתה חייב מזמן לזמן לעצור. להגיד, רגע, מה דעתך? תורך? אולי אתה רוצה לומר משהו? מה?
יכול להיות שהוא פשוט לא שם לב, צריך להעיר את סימן דיבור.
למי? לבחור? כן, כן, יכול להיות שהוא בחור נפלא, היא לא הפסיקה את השידוך בי, את הפגישות בגלל זה. היא רק ניסתה לברר איתי, היו נושאים קצת אפילו יותר רציניים מהנושא הזה, שקצת הבדלים באישיות, כמה הבדלים שיכלו להיות משמעותיים. היא רצתה שאני אתן לה כיוונים איך לברר את הדברים. אבל קודם כל, כפי שאמרתי, בין חברים. ההתנהגות של האדם עם החבר שלו, היא חלק מההכשרה, לא רק בגלל זה, אדם צריך להתנהג עם החבר בצורה טובה, אבל צריך לדעת איך שאתה מתנהג עם חבר, זה חלק מההכשרה שלך לחיי נישואים. אם אתה עם חבר מקשיב לו, מתעניין, מברר מה מפריע לו, מה כואב לו, אחד מגדולי ישראל פעם נתן לתלמידים שלו תרגיל. תנסו לחשוב מה מטריד, לא את החבר, מה מטריד את נהג האוטובוס. אתה נהג אוטובוס? אתה לא נהג אוטובוס, מצוין. מה מצוין? זה עבודה טובה להיות נהג אוטובוס, אבל זה מצוין כי זה ייתן לך תרגיל איך מרגיש מישהו שהוא במקום אחר ממך. מה מרגיש בעל המכולת? מה מטריד אותו? מה מרגיש השכן? אתה בחור צעיר בין 20 ומשהו, יש לך שכן בין 60. חשבת פעם על מה הוא חושב? אתם שכנים. אתם צריכים, הוא צריך להתחשב בך, אתה צריך להתחשב בו. לא רק להתחשב. ליצור יחסי שכנים, זה להגיד שלום יפה. לחשוב לפעמים, אולי אני יכול לעזור לו במשהו. אפילו אם אתם לא ידידים קרובים, אבל אתם שכנים. איך תוכל לעזור לו אם אתה לא יודע מה מטריד אותו? מה חסר לו? מה הבעיות שלו? איך תדע? קודם תחשוב. שלב ראשון. לא קודם תשאל, אלא קודם תחשוב. תחשוב מי הוא, מה הוא, מה הוא צריך. עכשיו, אחרי שחשבת, עכשיו תקשיב. תן לו אפשרות לדבר. אתם יודעים כמה אנשים יש, שאם אתה פוגש אותם, ואתה שואל אותם, מה קורה אצלך, מה נשמע, ואתה פשוט עומד ומצפה שהם ידברו, כמה אנשים יש שזה חסר להם? ויתחילו לספר לך מה באמת מטריד אותם? יש אנשים שכבר, ברוך השם, נמצאים במקום כזה טוב, שכבר מקשיבים להם כל הזמן, הם לא צריכים עוד מישהו. יש הרבה מאוד אנשים שלא מקשיבים להם אף פעם. ואחר כך, אפשר גם לשאול, לדבר, ליצור תקשורת יותר פעילה. אבל כל זה בא מכך שכשאתה פוגש את השני, אתה אומר, רגע, הרגשות שלי, כל הכבוד, אני אטפל גם ברגשות שלי, אני אוהב אותו כמוני. אני עכשיו הולך לטפל ברגשות שלו. זה עכשיו הנושא. אחר כך אני אטפל ברגשות שלי. Okay? הרוחניות, מהי המצווה שלי עכשיו? לטפל בו, להקשיב אליו, לדאוג לו. אפילו אם אצלו זה דבר גשמי. לא לזלזל. אז אנחנו כאן דיברנו על הנושא של הזולת בצד של הרגשות. אנחנו בעזרת השם, אני חושב ששבוע הבא כבר נדבר על תקשורת בין אישית, תקשורת עם הזולת. יש לנו עוד הרבה מה לפתח בנושא הזה.